כל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros osha shuoi Olvozo vadati behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שישי חבב באייר תשע"ו, מ"א לעומר, מסכת בבא קמא, דפים ג' וד'. אתם מאזינים ברדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ערב שבת קודש, פרשת במדבר, הפותחת את הספר הרביעי מחמשת חומשי תורה, ושבת מברכין את ראש חודש סיוון הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, ראש חודש שיחול ביום שלישי. אנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי עם הערה על אשר למדנו אתמול בדף הפותח את מסכת בבא קמא ואת סדר נזיקין כולו. מסכת בבא קמא, אותנו התחלנו ללמוד, עוסקת בגדרי חיוב התשלומים של אדם שהוא או ממונו הזיקו את הזולת או את ממונו. אנחנו רוצים לברר האם יש איסור להזיק את ממון הזולת, ואם כן, מהו מקור האיסור. הגמרא לקמן בדף נ"א אומרת שאין אדם יכול למנות את רעהו כשליחו לקריאת בור ברשות הרבים, משום שאין שליח לדבר עבירה. הרי לנו שהגמרא מכנה אדם המזיק כעובר עבירה. כך גם קובע הטור בחושן משפט תחילת סימן שע"ח, והוא כותב, כשם שאסור לגנוב ולגזול ממון חברו, כך אסור להזיק ממון שלו. כל שנותר לנו לברר על איזו עבירה עבר המזיק ומה מקורה. על מדוכה זו ישבו גדולי הפוסקים והמפרשים מזה דורות רבים, ולהלן מקבץ של דעות ושיטות. הרמ"א במסכת בבא בתרא סימן קז מבאר כי איסור זה נובע ממצוות לא תעשה, ולפני עיוור לא תיתן מכשול, האוסרת להציב מכשול שעלול להזיק לאחרים, הן לגופם והן לממונם, קל וחומר שאסור להזיק לזולת בפועל. הוא מוסיף ומבאר שאסור לאדם להזיק גם משום שבכך הוא עובר על מצוות ואהבת לרעך כמוך. ההבדל בין שני טעמיו של הרמ"א יבוא לידי ביטוי באדם שהזיק במזיד, שכן אדם העובר על לא תעשה פסול לעדות, כדבריו של הרמב"ם בהלכות עדות פרק י"ב הלכה א', אבל אדם העובר על מצוות עשה אינו פסול לעדות. לכן, אם האיסור להזיק נובע ממצוות לא תעשה שלפני עיוור, המזיק את חברו במזיד פסול לעדות. אם האיסור להזיק הוא משום מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, המזיק את חברו גם במזיד אינו נפסל לעדות. רבינו יונה לומד במסכת אבות, בתחילת המסכת, שאסור לאדם להזיק את חברו משום שבכך הוא עובר על איסור לא תגזול, ובתורה שבעל פה נתקבל שכל הנזיקין בכלל לא תולב. אחרונים רבים מפרשים כי האיסור הזה נלמד מכך שהתורה חייבה את האדם להציל את ממון חברו מהאבדון. מי שלא עושה זאת עובר על מצוות לא תעשה. ולפיכך ודאי שבמצוות התורה כלול האיסור לגרום נזק לזולת. והגאון רב חיים מבריסק, זכר צדיק לברכה, מוסיף ומבאר כי מכל השיטות האמורות לעיל אנחנו למדים על כך שלאדם אסור להזיק, אבל עדיין איננו יודעים שהאדם גם מצווה לשמור על ממונו שלא יזיק. ולדבריו, את הדין הזה אנו לומדים מהפסוק בספר שמות פרק כ"א פסוק למדווה, ולא ישמרנו בעליו. בפסוק הזה גילתה התורה את דעתה שאדם חייב לשמור על ממונו שלא יזיק, ומי שאינו נוהג כן עובר על רצון התורה. מעתה, אם האדם מצווה לשמור על ממונו שלא יזיק לאחרים, ודאי שלאדם עצמו אסור להזיק לאחרים. ועוד הערה אחת, מתוך הארבעה אבות נזיקין שלמדנו אתמול במשנה שפתחה את מסכת בבא קמא, אחד מהם הוא המבעה. ולדעת רב, מבעה זה כינוי לאדם שבשרותו להביע, כלומר לבקש ולהתפלל. כי באי זה שאל או ביקש. והדברים הללו מעוררים את השאלה, מדוע הגדרתו של האדם מתבטאת דווקא כמבעה? וכי אין לו לאדם תכונות נוספות שבהם ניתן לכנותו? יותר מזה, הרי אנחנו עוסקים כעת באדם שמזיק. והנה, דווקא כאשר אדם עוסק בפעולה שלילית, בחרו להגדיר אותו בתואר הזה, מה גם שההגדרה זו על האדם אינה קיימת בשום מקום בשס. אלא שמדבריו של המכתב מאליהו, אנחנו למדים כי האדם בכל דרגה ומצב שבו הוא נתון, הוא שואף, מתפלל, מייחל ומצפה שתצליח דרכו. המאמין מתפלל אל בורא עולם והשוטה אל אליליו, אבל כולם מתפללים לכל הפחות בסתר ליבם להצלחה. כמאמר חזל במסכת ברכות דף סמך ג' עמוד א', על פי גרסת העין יעקב, שאפילו גנב העומד בפתחה של מחתרת לפני ביצוע משימתו הזדונית, נושא עיניו למרומים, שלא יתפסו בעת עבודתו. אמור מעתה, אין כינוי ראוי לאדם מאשר מבעה. אחרי שתי הערות הללו על פתיחת מסכת בבא קמא, בה פתחנו את לימודינו כבר מאתמול, בשמחה ובטוב לבב, שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם איכות קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את הדף הראשון של מסכת בבא קמא. נשנן, נסכם ונחזור על אשר למדנו, ובסוף השינון והחזרה נשיב על שש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. אמרה המשנה הראשונה במסכת בבא קמא, ארבע אבות נזיקין כתובים בתורה. השור, הבור, המווה והאש. וצריכה התורה לכתוב את כולם, משום שאם הייתה כותבת רק שור, לא היינו יודעים לחייב על נזקי מווה ולהפך. אם הייתה כותבת שור ומווה, לא היינו יודעים אש, לפי שאין ברוח חיים. ומשלושתם לא היינו יודעים בור, לפי שאינו הולך ומזיק. הצד השווה שבכולם, שדרכם להזיק וחובת הבעלים לשמור, ומשלם על נזקים אלו מהקרקע הטובה שבנכסיו. וממה שנקת התנא אבות, משמע שישנן גם תולדות. לגבי שבת שנינו במשנה במסכת שבת, שיש לה מתת אבות מלאכות, ומשמע שיש תולדות. ודין התולדות שווה לאבות. דהיינו שהעובר עליהם חייב בשוגק חטאת ובמזיד סקילה. חלוקות האבות מהתולדות רק בכך שהעושה בית אבות או בית תולדות שונות בשוגג, חייב בית חטאות, והעושה אב ותולדה שלו בשוגג חייב חטאת על האב בלבד. ואלה רבי אליעזר שמחייב גם בזה בית חטאות, ובעצם אין חילוק בין האבות לתולדות, אז החילוק הוא שמלאכות שהיו במשכן והן חשובות נקראות אבות. ולגבי תומות שנינו במשנה במסכת כלים, שאבות התומות הם שרץ מת, שכבת זרע ותממת, ושם חלוקות האבות מהתולדות, שהאבות מתמים אדם וכלים הנוגעים בהם, והתולדות מתמים אוכלים ומשקים בלבד. אם כן יש להסתפק עם תולדות הנזיקין, אותם שנינו במשנה הראשונה של מסכתנו, דינם כאבות כמו בשבת, או שחלוקים מהם כמו בתומות. אומר אף פאפה שיש תולדות הדומות לאבות, ויש שחלוקות מהם. ולכמן תבהר הגמרא מה אילו ומה אילו. בברייתא נאמר שג' אבות נזיקין נאמרו בשור. א' כשמזיק בקרנב, ב' כשמזיק בשינו על ידי שאוכל, ג' כשמזיק ברגלו כשדורס על כלים ושברם. וקרן נלמדת מהפסוק וכי ייגח שור, דהיינו בקרן, שנאמר ויעס לו צדקיהו בן כנענה קרני ברזל, ויאמר כה אמר השם באילת הנגח את הרם. וכן כתוב בחור שורו אדר לו וקרני ראם קרנב, בהם ימים נגח. וצריך ללמוד מפסוק נוסף, לא משום שאין להביא ראיה מדברי נביאים, שהרי אין זה לימוד אלא גילוי לפירוש המילה, אלא שהייתה אבה אמינה שדווקא בקרני ברזל שתלושות חילקה התורה בינתם למועד, אבל לא בקרן מחוברת. לכן הביאו את הפסוק השני, שגם בקרן מחוברת יש הבדל בינתם למועד, שתם משלם חצי נזק ומועד משלם נזק שלם. התולדות של הקרן הם נגיפה, דהיינו דחיפה, ואומנם נגיפה כתובה בתורה כמו נגיחה, דכתיב וכי גוף, אבל מכל מקום נקראת תולדה, לפי שנגיפה שבתורה פירושה נגיחה, כפי שדורשת הברייתא מכך שפתח הכתוב בנגיפה וסיים בנגיחה, לגבי נגיחת בהמה. ובשור שנגח אדם נאמר רק לשון נגיחה, ויש לבאר משום שלאדם יש דעת להישמר מהשור, לכן נאמרה בו לשון נגיחה, שהשור בא באופן שלא יוכל האדם להימלט. מה שאין כבבהמה שאין לה דעת, נקטה התורה בלשון נגיפה, שיכולה להזיק בדחיפה קלה של קרניה. באה התורה ללמדנו, בחילוק הלשונות, ששור המועד לגח אדם מועד ולגח בהמה, אבל להפך לא. עוד תולדה של קרן זו הנשיכה, והיא לא נמנית בין תולדות השן, לפי שאינה נהנית מהנשיכה כמו שן שנהנית מהאכילה. עוד תולדה של קרן זו רביצה וגם ביתה. וזה לא נמנע בין תולדות הרגל, לפי שלא מצוי שהבהמה תזיק באופן זה כברגל שמצוי שתזיק בדרך הילוכה. ובדברי רב פאפה שיש תולדות חלוקים מאבות, אין כוונתו לתולדות הקרן, שהרי סיבת חיובם כסיבת חיובו של האב, שכוונת הבהמה להזיק וממונו היא וחייב לשומרה. אלא לתולדות השן והרגל, ובברייתא שנלמדים שן ורגל מבשילחת בעירו, זו הרגל שנאמר משלחי הרגל השור והחמור, ובייר בשדה אחר זו השן, שנאמר כאשר יבאר הגלל עד תומו. זהו מוריי ורבותיי, השינון והחזרה שלנו על הדף הראשון של מסכת בבא קמא, לא דף ב'. כעת נשיב על שש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה ראשונה הייתה, איזה סוגי נזיקין התנא במשנתנו מכנה אבות? והתשובה, נזיקין הכתובים במפורש בתורה. שאלה שנייה, איכן מצינו תולדות שדינם כאבות ואיכן מצינו תולדות שדינם חלוק מאבות? התשובה, לגבי שבת דין התולדות כמו האבות, ולגבי טומאה חלוק דינם. שאלה שלישית, האם לגבי נזיקין דין התולדות כאבות? התשובה, יש תולדות שדינם כאבות ויש תולדות שאין דינם כאבות. שאלה רביעית, מה הם ג' אבות שנאמרו בשור? התשובה, קרן, שן ורגל. שאלה חמישית, מה הפירוש אדם איתלי מזלה? התשובה נמצאת ברשי, בפירושו הראשון אדם יש לו דעת להישמר, בפירושו השני אדם אינו ניזוק בדחיפה קלה. שאלה השישית והאחרונה, דף ב' ממסכת בבא קמא, נשיכה תולדה של איזה אבי ומדוע? התשובה, היא תולדה של קרן, ואף שעושה זאת בשיניה, זו לא תולדת השן, משום שאין הנאה להזקה. זהו מוריי ורבותיי, הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, הלו הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, הלו דף ב', הדף הפותח את מסכת בבא קמא. וחיית החי וראי, הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, ערב שבת קודש פרשת במדבר ושבת מברכין את ראש חודש סיוון הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. תורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד שני דפים ממסכת בבא קמא. דף ג' להיום יום שישי, חפ"ו באייר, ודף ד' ממסכת בבא קמא לשבת קודש, זך באייר תשע"ו. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים בדף ג' עמוד א', שורה ראשונה, מן המילים אמר מר ושילח, זו הרגל. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נשמח, נגיל ונצליח. אומרת הגמרא, אמר מר שנינו בברייתא ושילח זו הרגל, וכן הוא אומר משלחי רגל, השור והחמור. פסוק בספר ישעיה, פרק למד ב'. מדייקת הגמרא, טעמה שמפרשים את כוונת הכתוב ושילח לנזקי רגל, הוא רק משום דכתב רחמנה, כותבת התורה את הפסוק משלחי רגל, השור והחמור, שממנו למדים שמשמעות ושילח היינו ברגל. עליו אחי, ללא הפסוק הזה, לא הייתי מפרש כן שהוא רגל. ונשאלת השאלה, במה היא מוקמת לה? על איזה נזק נעמיד את כוונת התורה בכתוב ושילח? היא קרן, אם נפרש הכוונה לקרן, הרי כבר כתיב נאמר בתורה כי ייגח. אם נפרש שכוונת הכתוב לנזקי שן, הרי כבר כתיב נאמר בתורה וביער שהכוונה לשן כמבואר בברייתא. ואם כן, על כוחך שבכתוב ושילח מרבים את נזק הרגל. אז למה צריך פסוק להוכיח שבשילח זה הרגל? למה צריך את הפסוק משלחי הרגל, השור והחמור? מתרצת הגמרא, איץ צריך. חייבים את הפסוק משלחי הרגל, השור והחמור, משום שבלי הפסוק הזה, סל כדאי תחמין היה אולי על דעתי לומר שאידי ואידי גם ושילח וגם וביער, עוסקים השן, עוסקים בנזקי שן. והפסוק וביער מדבר על אופן דמחל יקרנה, על אופן שקילתה הבהמה באכילתה את הקרן שאכלה הבהמה פירות שאינם יכולים לחזור ולצמוח, וכמשמעות הלשון וביער שזה ביעור גמור, והפסוק ושילח מדבר על אופן דלא מחל יקרנה, שלא קילתה הבהמה באכילתה את הקרן, כגון שאכלה הבהמה הרוגה שסופו לחזור ולצמוח, והנזק הוא שלא יחזור ויצמח כמו שהיה בתחילה. אבל על נזקי רגל לא היינו יודעים כלל, כמה שמלה נכך הוצרה חתנה להוכיח מפסוק שבשילח הכוונה לנזק הרגל, כדי להשמיענו חיוב גם על נזקי רגל. אומרת הגמרא, ואשתא דאוקימנה, עכשיו שהעמדת את הפסוק ושילח הרגל לגבי נזקי רגל, שן שאכלה דבר שסופו לצמוח דלא מחל יקרנה, שלא קילתה הבהמה באכילתה את הקרן, מינלן לחייב אותה על זה. משיבה הגמרא, דומיה דרגל, עומדים זה בהיקש, בהשוואה לנזק הרגל. מה רגל לא שנה מחל יקרנה ולא שנה לא מחל יקרנה? כשם שבנזקי רגל חייב בעל הבהמה בכל אופן, ואין הבדל אם מחלה הבהמה לידי דריסתה את הכלי או לא, אף שן חייב בכל אופן, לא שנה מחל יקרנה ולא שנה לא מחל יקרנה. לא משנה אם קילתה הבהמה באכילתה את הקרן, או לא קילתה באכילתה את הקרן. שהרי בנזקי רגל נאמר הלשון ושילח, ולא נאמר וביער, משמע שחייב אפילו לא ביעור וכילוי מוחלט. כך מפרש רשי, ומרשי משמע שמהלשון וביער משמע ביעור מוחלט, ואילו מהלשון ושילח משמע כל נזק אפילו לא מחל יקרנה, אפילו שהקרן לא התקלתה לחלוטין מן העולם. שואל השיטה מקובצת, הרי רשי בדיבור המתחיל אידי ואידי, כותב שאם הייתה התורה כותבת רק ושילח, היינו מפרשים שהכוונה היא על שן שהיא מחל יקרנה. הרי לנו שגם לשון ושילח משמעותו מחל יקרנה, שמחלים את הקרן לגמרי. הוא מתרץ שאם מפרשים את הכתוב ושילח על שן, אפשר לומר שהוא דווקא במחל יקרנה, אף שאין משמעות ושילח על מחל יקרנה. כי בשן יש מקום לומר שהחיוב הוא רק במחל יקרנה. אבל אחרי שהכתוב ושילח משמעותו על רגל, אז מסברה אין מקום לומר שהוא רק על מחל יקרנה, כי סתם רגל לא מחלה את הקרן בדריסתה. וכיוון שלא נכתב בפירוש בלשון שמשמעותו מחל יקרנה, אין מקום לומר שרק במחל יקרנה היינו מחייבים את נזק הרגל. אומרת הגמרא, אמר מר, אמר החכם שנינו בברייתא וביער, מה שנאמר בפסוק וביער בשדה אחר, ביער הכוונה לנזק השן. וכן הוא אומר, כאשר יבער הגלל עד תומו. פסוק בספר מלאכים א' פרק י' ד'. מדייק את הגמרא, טעמה שמפרשים את כוונת הפסוק וביער לנזקי שן, הוא רק משום דכתב רחמנא כאשר יבער הגלל עד תומו. יש לנו את הפסוק כאשר יבער הגלל עד תומו, שמזה אנו למדים, שוביער הכוונה לנזק השן. הלאה ואחי, אם לא היה לנו את הפסוק הזה כאשר יבער הגלל עד תומו, היינו מפרשים שזה נזק אחר ולא נזק השן. ונשאלת השאלה, במה יוקים נלה? במה נעמיד את הפסוק וביער, באיזה נזק? היא, נגיד שכוונת התורה בנזקי קרן, הרי כבר כתיב כי היא גח. היא בנזקי רגל, הרי כבר כתיב, כבר נאמר ושילח שהכוונה לנזק הרגל. אם כן, על כורחה, כוונת התורה בפסוק של וביער, זה לנזקי השן. אז למה צריך פסוק כאשר יבער הגלל עד תומו כדי להוכיח שאכן מדובר פה על נזק השן? מתרץ את הגמרא, איץ צריך מוכרחים את הפסוק כאשר יבער הגלל עד תומו כדי להוכיח לנו שהמילה וביער מדברת על נזק השן. מדוע? סל כדאי תחמינה היה עולה על דעתך לומר, אידי ואידי הרגל, שגם וביער וגם ושילח עוסקים בנזקי רגל. מה שכתב הכתוב וביער היינו מעמידים באופן דאזיל ממילא, שהולכת הבהמה מעליה בלא ציווי הבעלים והזיקה. הפסוק ושילח היינו מעמידים באופן דשלח שלוחי, ששלח אותה בעליה ללכת ולראות בשדה חברו. אם כן, הפסוק וביער אינו מיותר, ולא נוכל ללמוד ממנו שמדובר אכן על נזקי שן. כמה שמלן לכן הוכרח חתנה בברייתא להוכיח מהפסוק כאשר יבער הגלל עד תומו, שוביער שאמרה התורה, שזה נזק השן והבעלים מחויבים לשלם. כלומר, ללא הפסוק כאשר יבער הגלל שממנו מוכח שוביער מדבר על נזקי שן, היינו מעמידים גם את ושילח וגם את וביער בנזקי רגל. ואומרים שיש צורך בלימוד נוסף לומר שחייב גם על נזקים שנעשים בשעה שהבהמה אינה מונגת על ידי הבעלים, כי היה צד לומר שהתורה אינה מחייבת אלא על נזקי רגל הנעשים בשעה שהבעלים מנהיג את בהמתו, שדריסת הכלים על ידי בהמה נחשב כאילו נעשה על ידי הבעלים. אבל על נזקים שנעשים אגב הילוכה של הבהמה כאשר אינה מונגת על ידו, הייתי אומר שהתורה לא מחייבת, אז אולי לשם כך כתבה התורה את וביער. לכן מביא התנה של הברייתא את הפסוק אשר יבער הגלל תומו לומר לנו שוביער זה נזק השן. שואלת הגמרא, ואשת דאוקי, עכשיו שהעמדת שוביער השן מדבר על נזק השן, אם כן רגל דאזלה ממילא מנהלן, מאיפה אנחנו יודעים שכאשר הבהמה הולכת מעליה ללא שהבעלים מנהיג אותה ודורסת כלים של אחר, חייב הבעלים לשלם? שהרי מהכתוב ושילח אפשר ללמוד רק על אופן שהבעלים שלח אותה, שרק אז הוא מתחייב. משיבה הגמרא, דומיה דשן, לומדים זאת שאם הבהמה הלכה מעליה והזיקה על ידי רגליה, על ידי המאפיין של נזק הרגל שבעליה חייב, לומדים זאת בהקש בהשוואה מנזקי שן. מה שן לא שנה, שלחה שלוחי לא שנה דאזל ממילא. כמו שלגבי נזק השן, לא משנה אם הבהמה הלכה מעליה או שהוא שלח אותה, תמיד הבעלים חייב, שהרי בשן לא נאמר הלשון ושילח, משמע שמסתכלים על התוצאה, וברגע שיש תוצאת נזק, הבעלים חייב לשלם. לא משנה אם הוא שלח אותה, היא הלכה ממילא. אף בנזקי רגל, לא שנה שלחה שלוחי, לא שנה אזלה ממילא. לא משנה אם הבעמה הלכה מעליה, לא משנה אם הבעלים שלח אותה, תמיד הוא יהיה חייב. שואלת עכשיו הגמרא, לשם מה הוא צריכה התורה לכתוב גם את המילה ושילח וגם את המילה וביער בכדי ללמד על נזקי שן ורגל? ולכתוב רחמנה שהתורה תכתוב ושילח ולא ואי וביער, ולא תכתוב וביער. ואז משמע, היה משמע לנו מהלשון ושילח גם רגל ומשמע גם שן. כיצד? משמע רגל דכתיב משלחי רגל השור והחמור, ומשמע שן דכתיב ושן באמות השלח בם. פסוק בספר דברים פרק ל"ב פסוק כ"ד, נקרא את כולו. מזי רעב ולחומי רשף וכתב מרירי ושן באמות השלח בם עם חמת זוחלי אפר. אם כן, שאלת הגמרא, שתכתוב התורה רק ושילח ולא צריך את המילה וביער, ומהמילה ושילח נבין גם נזק רגל וגם נזק שן. מתרצת הגמרא, אילב קראי התאירה. אם לא היה לנו פסוק מיותר של המילה וביער, רב האמינה היינו לומדים מהבילה ושילח, או נזק הרגל או נזק השן. שכן, כיוון שאי אפשר ללמוד מהפסוק יותר ממזיק אחד, הייתי אומר שהתורה ודאי מתכוונת למזיק חמור יותר. והייתי לומד מהפסוק או רגל שחמורה בזה, דאזקו מצוי, שפעולת ההליכה היא דבר הרגיל אצל הבהמה, וממילא הנזקים הנגרמים אגב ההליכה מצויים יותר, ולא הייתי יודע שן, או שהייתי לומד שן שחמורה בזה, דיש הנאה לאזקו, שיש לבהמה הנאה מן הנזק, ולא הייתי יודע רגל, והחומרה בדבר הוא, שעל נזקים שיש לבהמה הנאה וצורך בהם, היא נמשכת עליהם מטבעה, ויש יותר סברה להטיל על הבעלים אחריות לשמור עליה, מאשר על נזקי רגל שנעשים ממילא אגב הליכה. לכן צריך גם את המילה וביער כדי לומר לנו שיש גם נזק רגל וגם נזק שן. ממשיכה הגמרא להקשות, מכדי הרי שן ורגל שקולינן, שהרי נתבהר שבשניהם יש סיבה לחייב. והגמרא ודאי אינה מתכוונת להשוות את החומרה שיש בשן שיש הנאה להזקה לחומרה שיש ברגל שהזקה מצוי, אלא כוונת הגמרא להשוות שן לרגל בזה שבכל אחד מהם יש סברה מספיקה שמחמתה ראוי לחייב בנזיקין. ולכן, בבואנו להסתפק עם כוונת התורה במילה ושילח לרגל או לשן, יש לנו לומר שכוונת התורה גם לשן וגם לרגל, שכן אין עדיפות לזה על פני זה, כך מסביר הרשב"א. ואם כן מקשה הגמרא, הרי שן ורגל שקולים הם, ושניהם במשמעות הפסוק ושילח, אם כן, ויבואו שניהם, וילמדו מהפסוק ושילח, כי הרי דאי מיני ומפקת, איזה מהם תוציא, תמעט ותאמר שעליו לא התכוון הפסוק. מדרצת הגמרא, צריך גם את ושילח וגם את וביער. כי אם התורה הייתה כותבת רק ושילח, סל כדאי תחמין היה עולה על דעתי לומר, אני מילי, זה דווקא שחייב בנזקי שן ורגל, זה רק איך דשלח שלוחי, שהוא, הבעלים, שלח את הבהמה בכוונה לרעות בשדה חברו. אבל הנזקים שנעשו בשעה שאז לה ממילא, שהלכה הבהמה מעליה, לא. לא חייבה התורה, לא לגבי נזק שן ולא לגבי נזק רגל. כמה שמלן, באה התורה ואומרת וביער, כדי ללמדנו שגם על שן שהלכה והזיקה מעליה, חייב הבעלים של הבהמה לשלם. וממילא נלמד שגם בנזקי רגל, חייב הבעלים כאשר הבהמה הלכה מעליה. לאחר שהביאה הגמרא את המקור לשן ורגל בתורה, מבררת הגמרא מה הם תולדותיהם כדי לדון עם דין התולדות, הם כמו דין האבות או לא. שואלת הגמרא, תולדה דשן מהי? מהי התולדה של אב הנזיקין של שן? נתחככה הבהמה בכותל להנאתה, ועל ידי החיכוך הפילה את הכותל וניזוק הכותל, או ותנפה פירות על ידי שהתגלגלה עליהם להנאתה. ורבינו חננאל מפרש שהטילה גללים על הפירות, ואם לא הייתה מטלת את הגללים הייתה מצטערת, ולכן נחשב הדבר להנאתה בכך. אבל רש"י לקמן בדף חי עמוד ב' בדיבור המתחיל דדחיק כותב, שבאופן הזה שפירש רבינו חננאל, חייבים רק חצי נזק, כי הנזק לא נעשה על ידי גוף הבהמה, וממילא נחשב הדבר כצרורות שחיובם רק חצי נזק כפי שנלמד לקמן. חוזרת הגמרא עכשיו לדברי רב פאפה ואומרת, מה ישנה שן, מה ההבדל בנזקי שן שחייב עליהם? משום די יש הנאה להזקו, יש לבהמה הנאה מן הנזק, וממונך, הבהמה הזו היא ממונו של הבעלים, ושמירתו עליך, ואתה מחויב הבעלים לשמור על הבהמה. על הממון שלך. הני, הילו, התולדות, נמי גם כן יש הנאה להזקן, וממונך ושמירתן עליך, ואם כן, יש לחייב עליהם כשם שמחייבים על השן עצמה. אלא ודאי, תולדה דשן דינם כשן. וכי כאמר רב פאפה, מה שאמר לנו רב פאפה שיש תולדות, שאין דינם כמו אבות הנזיקין, כוונתו התולדה דרגל, כוונתו לנזק שנעשה על ידי הרגל. מבררת הגמרא, תולדה דרגל מהי? מהי התולדה של רגל? הזיקה בגופה דרך הילוכה, כגון שדחקה בגופה חפץ לכותל אגב הילוכה, ונשבר החפץ. או שהזיקה בשערה דרך הילוכה, כגון שהסתבך כלי בשיער של הבהמה אגב הילוכה, ונתגלגל הכלי ונשבר. וכן כל נזק שנעשה בכלים שדרך לתת אותם על גבי הבהמה, כגון שהזיקה בשליף שעליה, במסע שנתון על גבה, והרמב״ם בהלכות נזקי ממון פרק א' פסוק י' מפרש הכוונה להוקף, או שהזיקה בפרומביה שבפייה, ברסן שבפייה, או הנזק נעשה בזוג שבצווארה, בפעמון התלוי בצוואר הבהמה. כלים הללו, כיוון שנעשים לצורך השימוש בבהמה, נחשבים כגוף הבהמה, ועל כן נזקים שנגרמים כתוצאה מהתקלות בהם, אגב הליכת הבהמה, דינם כנזקים הנעשים בגוף הבהמה. גם מסע שנתון על גבי הבהמה נחשב כגופה, כיוון שכך הוא דרך השימוש בבהמה. אז כל הזק שנעשה דרך הילוכה של הבהמה, זה תולדה של רגל שהזקה מצוי ואין כוונה להזיק. חוזרת הגמרא לדברי רב פאפה ומבררת, מה ישנה רגל, מה ההבדל בין רגל שהוא אב נזיקין שהוא חייב? כי המאפיין שלו שהזקו מצוי וממונך ושמירתו עליך. הני, הילו התולדות, נמי גם כן, הזקן מצוי וממונך ושמירתן עליך. וכשם שחייב על הרגל עצמה, יש לחייב גם על תולדותיה בדיוק אותו דבר. ולכן, אלא ודאי שתולדה דרגל דינה כרגל, וכי כאמר רב פאפה, מה שאמר רב פאפה שיש תולדות שאין דינם כמו האבות, כוונתו התולדה דבור. מבררת הגמרא תולדה דבור מה הניעו? מה עם התולדות של הבור? אילי מה? אם נאמר שאב הנזיקין זה בור שעמוק 10 תפחים שראוי להמית בעומק שכזה, ותולדה זה בור שעמוק רק 9 תפחים שראוי רק להזיק, ולכן הוא נחשב לתולדה, אי אפשר לומר זאת. ורגע לפני שנראה תוכחת הגמרא שאי אפשר לומר שזה האב וזה התולדה, נפרט ונאמר שבעניין בור נאמר בספר שמות פרק כ"א פסוקים למדגים אל המדלת, וכי יפתח איש בור או כי יכרה איש בור, ולא יחסנו, ונפל שם השור או חמור, בעל הבור ישלם, כסף יפשיב לבעלה והמת יהיה לו. ולא נזכר חיוב מפורש, אלא על בור שהמית ולא על בור שהזיק. שכן, סוף הפסוק אומר, והמת יהיה לו. אם כן, הפסוק מורה שמדובר בבור למיטה. וחכמים שיערו שבור שראוי להמית בו, הוא בור שעומקו 10 תפחים. ובור שעומקו רק 9 תפחים אינו ראוי אלא להזיק. לכן סברה כאן הגמרא לומר, שבור שעומקו 10 תפחים זה אב הנזיקין, שהרי הוא נזכר בתורה, ובור שעומקו 9 תפחים, כיוון שלא נזכר בתורה, הוא התולדה של הבור. אומרת הגמרא, אי אפשר לומר זאת, שכן יש להקשות. בפסוק עצמו לא 9 תפחים כתיבי, ולא 10 תפחים כתיבי, לא נזכר בפסוק. וכיוון שלא נזכר בפסוק שיעור עומק הבור, אם כן גם בור שעומקו 9 תפחים, שם בור עליו לחייב בנזיקין. מדרצת הגמרא, הלא קשיא, זה אינו קשה, שכן אמנם לא הזכיר הפסוק מהו שיעור עומק הבור, אבל והמת יהיה לו, אמר רחמנה. בנזקי בור מופיע בפסוק, והמת יהיה לו, זאת אומרת שהפסוק מדבר על בור שממית, וקימלו לרבנן וידוע להם לחכמים שרק בור שעומקו 10 תפחים, אבדן מיטה, גורם למיטה. אבל בור שעומקו 9 תפחים, נזיקין אבדי, לנזיקין הוא גורם, לנזק הוא גורם, אבל מיטה לא אבדי, הוא לא ממית. אם כן נמצא ששם בור לא נזכר בתורה, אלא לגבי בור 10 תפחים עומק, שהוא ממית, ולא לגבי בור 9 שרק מזיק. ובחידושי רב אריה לייב מלין, הוא מבאר שגם המקשה ידע בבירור, שבפרשת בור שבתורה לא נזכר אלא בור שגורם למיטה ולא בור לנזיקין. אבל המקשה היה קשה, אף שלא הזכירה התורה רק בור 10 תפחים שממית ולא בור 9 תפחים שמזיק, אין להחשיב בור 9 תפחים עומק כתולדה, שכן גם בור שעומקו רק 9 תפחים נחשב לבור. מה שלא מחייבים על שור שמת בבור שעומקו 9 תפחים, זה לא מפני שבור 9 לא נחשב לבור, אלא משום שלא היה לבעל הבור להעלות על דעתו שימות השור בבור שעומקו רק 9 תפחים, והוא נחשב אנוס על הנזק הזה. ממילא, הנזקים שנעשים בבור של עומק 9 תפחים, שאינו אנוס, ודאי שיש לחייב מעיקר הדין, ואין זה דומה לכל תולדה, כי תולדה היא בדרך כלל מציאות שלא הוזכרה כלל בתורה, ואנחנו באים ללמוד על חיובה מדימוי לדבר אחר שהוזכר בתורה. אבל לא כן בור שבעצמותו הוא מזיק והוא הוזכר בתורה, אלא שהתורה מדברת על בור שממית, ואנחנו באים ללמוד על בור שמזיק. כך סבר המקשה, והיא לא מתרץ סובר, שאויל ובתורה לא נזכר אלא בור למיטה, כנאמר והמת יהיה לו, אם כן בור שאינו ראוי להמית, אין עליו שם בור כלל למיטה, ואם כן נמצא שבפרשת בור, לא נזכר אלא בור בעומק של 10 תפחים, ואילו בור בעומק של 9 תפחים, צריכים ללמוד מסברה מבור של 10 תפחים, לכן אומרת הגמרא, שבור שכזה של 9 תפחים, נחשב לתולדה. דוחה הגמרא ואומרת סוף סוף, זה בור של עומק 10 תפחים הוא אב למיטה, וזה בור שעומקו 9 תפחים הוא אב לנזיקין. שכן בפסוק יש לדייק, שבעל הבור חייב לשלם גם נזיקין שהבור עושה. שהרי נאמר, בספר שמות פרק כ"א פסוק למד ג', וכי יפתח איש בור וגומר, ולאחר מכן נאמר, ונפל שם שור או חמור, בעל הבור ישלם. משמע של נפילת שור לבור, חייבים בכל אופן, ואין חילוק בין אם מת השור או אוזק. וגם בור 9 תפחים עומק ראוי להזיק. ואם כן, הוא אב לנזיקין. כלומר, המקשה הבין מסיום הפסוק והמת יהיה לו, שכל הפסוק עוסק בבור שהמית. המתרץ עונה לו, אמנם הדין שנזכר בסוף הפסוק נוגע רק לבור שממית, אבל מתחילת הפסוק יש להבין ולשמוע חיוב גם על בור שמזיק, כי בתחילת הפסוק נאמר, ונפל שם השור או חמור, משמע בן מת ובן נוזק בעל הבור ישלם. וכל דבר, במה שראוי לו, דהיינו בור בעומק 9 טפחים לנזיקין, ובור בעומק 10 טפחים גם למיתה. וסיום הפסוק והמת יהיה לו, לא בא אלא להורות דין בנוגע למיתת השור, שנבלת השור שייכת לנזק. אלא אומרת הגמרא, אכן תולדות של בור שעליהם אמר רב פאפה שאין דינם כאבות, לא מדברים על עומק בור שרק מזיק, לא על התולדה הזו, אלא האבנו סכינו ומסעו שניחן ברשות הרבים והזיקו על ידי שנתקל בהם אדם או בהמה. מבררת הגמרא היחידה מבאיזה אופן מדובר, היא דאפקרינו, אם מדובר שהפקיר את מה? שהניח, הרי בן לרב ובן לשמואל שנחלקו לקמן, בדף כוח עמוד ב', עם תקלה שאדם לא הפקיר אותה, חייב עליה מדין שור או מדין בור, שניהם מודים שתקלה שהבעלים הפקיר אותה, היינו בור, דינה כבור. ואם מדובר דלא הפקירינו, שלא הפקיר את הדבר שהניח ברשות הרבים, גם אין לומר שעל זה אמר אף פאפה, שלווקא יוצא בהם שהתולדות אין להם דין כמו האבות. שכן, היא לשמואל, אם לשיטת שמואל דאמר כולם, כל תקלה בין שהפקירה ובין שלא הפקירה מבורו, למדנו, אם כן, היינו בור, וצריך להיות חייב עליה, כשם שחייבים על נזקי בור. והיא לרב, אם לשיטת רב דאמר כולם, כל תקלה שהבעלים לא הפקירו אותה, ועם המונו משורו למדנו, אם כן, היינו שור. הדין של התולדות הללו זה כמו שור. וכבר התבאר שתולדות של שור דינם כמו שור. עוזרת הגמרא לבאר לדעת שמואל הסובר, שאבנו סכינו ומסעו גם כשלא הופקרו הם תולדות הבור, שגם לדבריו תולדות הבור דינם כאב, כמו הדין בבור. משום שמה ישנה בור, במה שונה בור שחייב עליו? כי המאפיינים שלו שכן תחילת עשייתו לנזק, שהרי מתחילת קריאתו הוא עומד להזיק, מתחילת הנחתו ברשות הרבים היא עשויה להזיק, כי עשיית בור במקום הילוך הרבים מהווה תקלה, שהוא אינו זז ממקומו ועובר עליו, ניזוק וממונחה. ותוסות מאיר פה, לאו דווקא ממונחה, כי התורה מחייבת על נזקי בור גם כאשר הוא ברשות הרבים ואינו ממונו, ושמירתו עליך. אם כן, אם זה המאפיינים של בור, הני, הילו, אבנו סכינו ומסעו, נמי גם כן, תחילת עשייתן לנזק, יש להם את אותם מאפיינים. מתחילת הנחתם ברשות הרבים עומדים הם לנזק, וממונך ושמירתן עליך, ויש לחייב עליהם כשם שמחייבים על נזקי בור. אלא ודאי, אומרת הגמרא, תולדה דבור, דינה כבור, ולא עליהם אמר אף פאפה שיש תולדות שלאפקה יוצא בהם שהם לא דומים בדינם לאבות. וכי כאמר אף פאפה, מה שאמר אף פאפה שיש תולדות שדינם שונה מהאבות, כוונתו הייתה התולדה דמבעה. התולדה של מבעה שהוא אחד מארבע אבות נזיקין. מבררת הגמרא מה הניעו, מהם התולדות של מבעה שרב פאפה אמר שדינם שונה מהאבות. היא לשמואל, אם נפרש כשיטת שמואל דאמר מבעה זו שן, ובהמשך תבאר הגמרא את מחלוקתם של רב ושמואל. אז אם נלך לפי שיטתו של שמואל שאומר שמבעה זה שן, או כימנה, כבר העמדנו שדין התולדה של שן הרי כשן. אי לרב, אם נפרש לשיטת רב דאמר מבעה, זה אדם המזיק, יש לברר מהי אבות ומהי תולדות איתבי. מהם האבות והתולדות של אדם המזיק? וכי תימא, אם תרצה לומר לי שאב של אדם המזיק הוא כשמזיק כשהוא נעור, כשהוא ער, והתולדה כשהאדם המזיק מזיק כשהוא ישן, ונאמר שכוונתו של רב פאפה הייתה שאדם שהזיק כשהוא ישן, אינו חייב בתשלומי נזיקין כמו אדם המזיק כשהוא ער, והתנן, והרי שנינו במשנה לקמן בדף חבב עמוד ב', וזה מופיע גם במסכת סנהדרין דף עין ב' עמוד א', אדם מועד לעולם, בין ער בין ישן, אדם המזיק חייב לשלם נזק שלם בכל אופן, גם אם הזיק בשוגג או ישן. אם כן, אין לומר שדברי רב פאפה נאמרו לגבי אדם ישן, אלא אומרת הגמרא, נאמר שתולדות של אדם המזיק, שאינו כמו האב, הכוונה עקיחו, רוק הפה וניעו, ליחת החותם, שתינף בהם בגד של חברו. בררת הגמרא היחידה מבאיזה אופן מדובר שהזיקו. היא בהדדה אז לקמאסקי, אם הזיקו בהליכתם, כוחו אבי. יש לדון זאת כאדם שהזיק בכוחו ולחייבו על כך, כשם שמחייבים על נזקים שעושה בגופו, כי זה כוח האדם. ואם מדובר בתר דנייך, שהרוק הזיק רק לאחר שנח בקרקע, כגון שיחליק בו אדם וניזוק כתוצאה מהנפילה, ועל זה אמר אף פאפה של תולדותיהם לאו כיוצא בהם, אי אפשר לומר כך, שכן בוודאי, מפקירים את הרוק לאחר שנח בקרקע, ואם כן בן לרב ובן לשמואל, שנחלקו עם החיוב על תקלה שלא יפקירה נלמד משור או מבור, מודים שתקלה שהיא יפקירה, היינו בור, וכבר התבהר לנו לעיל שתולדות הבור דינם בדיוק כמו בור. אלא אומרת הגמרא, אכן תולדה דמבעה, דינה כמבעה. וכי כאמר אף פאפה, מאשר אף פאפה אמר שתולדותיהם לאו כיוצא בהם, שהתולדות שונות בדינם מן האבות, התולדה דאש. הוא דיבר על תולדה של אש, גם אחת מארבע אבות נזיקין. וברר את הגמרא תולדה דאש, מה הניעו? מה זה תולדה של אש? הילה, אם נאמר שמדובר אבנו או סכינו או מסעו, שהניחם בראש גגו ונפלו ברוח מצויה והזיקו, היחידה מבאיזה אופן מדובר שהזיקו? היא בהדי דה אזלו כמסקי, אם נאמר שהזיקו בשעת הליכתן, בעודם נופלים מהגה קודם שנחו בקרקע, אם כן היינו אש. ויש לחייב על הנזק הזה כשם שחייבים על נזקי אש, שכן. מה ישנה אש שחייב עליה גם באופן שהדליק בתוך שלו, ועברה האש לחצר חברו? משום דכוח אחר מעורב בהם, הרוח מעורבת בהולכת האש, ולמבעיר את האש היה לעלות על דעתו שהאש יכולה להתפשט על ידי הרוח ולהזיק. וממונחה, וגם פה צריך להגיד לאו דווקא ממונחה, שכן חייבים על אש גם אם ידליק באש של אחר, ושמירתו עליך. אם כן אני, גם אבנו סכינו ומסעו, כוח אחר, הרוח מעורב בהם, שהם נופלים מחמת הרוח, וממונחה ושמירתן עליך, ויש לחייב עליהם כמו על אש. אלא אומרת הגמרא, תולדה דאש באמת דינה כאש. וכי כאמר אף פאפה, מאשר אף פאפה אמר יש מהם לאו כיוצא בהם? התולדה דרגל, שבתולדה דרגל דינה שונה מרגל. מקשה הגמרא כיצד ניתן להעמיד את דברי רב פאפה על תולדה של רגל, ההוקימנה כבר העמדנו לאל שתולדה דרגל כרגל, שדין התולדות ברגל זה כמו רגל. משיבה הגמרא, מדובר בחצי נזק צרורות. מדובר לגבי חצי נזק שחייב בעל הבהמה על נזקים שנגרמים כתוצאה מצרורות אבנים וגושי אפר קטנים, שניתזים מתחת רגלי הבהמה אגב הילוכה. דאילכתא גמירא לה, למדנו מהלכה למשה מסיני שעל נזקי צרורות חייב רק חצי נזק, וכיוון שנזקי צרורות נגרמים כתוצאה מהליכת הבהמה, אז הם תולדה של רגל, ועל תולדה זו אמר אף פאפה, יש מהם לאו כיוצא בהם, כאילו על אב הנזק ששמו רגל חייבים לשלם נזק שלם, ולא על התולדה ששמה צרורות אינו חייב אלא חצי נזק. רש"י בדיבורה מתחיל חצי נזק צרורות מפרש, שההלכה למשה מסיני בא ללמד שחיוב חצי נזק צרורות הוא חיוב ממון ולא כנס. הראש כותב שגם בלי ההלכה למשה מסיני אנחנו יודעים שחיוב חצי נזק של צרורות הוא חיוב ממוני, שהרי נזקי הצרורות נעשים אגב הליכת הבהמה, כמו כל נזקי רגל שחיובם הוא חיוב ממון. ההלכה למשה מסיני רק באה להקל ולפתור את הבעלים מחצי מהנזק. ורש"י כותב שני טעמים מדוע נקראים צרורות תולדה של רגל. א', מאחר שחיוב על צרורות הוא חיוב ממון, כמו רגל ולא חיוב כנס כמו קרן. ב', כיוון שנזקי צרורות נגרמים כתוצאה מהליכת הבהמה, לכן הם נקראים צרורות. שואלת הגמרא, ומה עיקר עילה? מדוע הוא קורא לצרורות תולדה דרגל? מאחר והתשלום על נזקי צרורות חלוק מהתשלום על נזקי רגל, מדוע נקראו צרורות תולדה של רגל? ותוספות מבארים שכוונת הגמרא לשאול שאפילו שנזקי צרורות הם מצויים ושכיחים כמו נזקי רגל, מכל מקום, כיוון שתשלום על נזקי צרורות שונה מתשלום של נזקי רגל, יש לכנותו בשם בפני עצמו. מדרצת הגמרא לשלם מן העלייה, שאם החצי נזק צרורות שווה יותר מהבהמה, צריך בעל הבהמה לשלם מביתו כמו על נזקי רגל, ולא כמו חצי נזק של קרן שמשלם רק מגוף הבהמה. מקשה הגמרא, והמבאי הבאי רבה, והרי בשאלה הזו אם נזקי צרורות משתלמים מן העלייה ומגופו יסתפק רבה, דבאי רבה יסתפק רבה חצי נזק צרורות מגופו משלם, מגוף הבהמה או מן העלייה משלם. לקמן בדף חי, עמוד א', מפרשת הגמרא את צדדי הספק. האם מעלייה משלם כיוון שנזקי צרורות שכיחים ומצויים כמו רגל? ולא מצאנו שהקל התורה לשלם מגופו אלא רק בנזקי קרן שנעשים על ידי הבהמה באופן בלתי צפוי ובלתי שכיח. או מגופו משלם, מאחר שהחיוב הוא רק חצי נזק, ולא מצאנו תשלומי חצי נזק שמשלמים מן העלייה. אז למה רבה צריך להסתפק? פה לכאורה יש לנו פשיטות שצריך לשלם את הנזק של הצרורות מן העלייה. מתרצת הגמרא, אמנם לרבה מביילי, רבה אמנם הסתפק, אבל לרב פאפה פשיט עלי, לרב פאפה היה פשוט שצרורות משתלמים מן העלייה. שואלת הגמרא, לרבה דמיביילי, רבה שהסתפק עם צרורות משתלמים מן העלייה ומגופו, מה עיקר היא לתולדה דרגל? למה הוא קורא לצרורות תולדה של רגל? והרי התשלום עבור נזקי צרורות שונים מהתשלום עבור נזקי רגל. משיבה הגמרא לפותרה ברשות הרבים, הטעם שנקראו הצרורות תולדה של רגל, משום שדינם שווה לדין רגל שבשניהם, על נזקים שאירו ברשות הרבים, פטור. ומאיפה אנחנו יודעים שבנזקי רגל פטור ברשות הרבים? כי לגבי נזקי רגל נאמר ושילח את בעירו ובעיר בשדה אחר. שדה אחר הכוונה לרשות של הניזק, כלומר התורה מחייבת על נזקי רגל רק כשהם נעשים ברשות הניזק ולא ברשות הרבים. הריף מבאר שהטעם שרגל פטור ברשות הרבים לפי שהדרך של בהמה ללכת ברשות הרבים. אומרת הגמרא שנינו במשנה, בין הארבע אבות נזיקין את המבעה והאבער. מבארת הגמרא מהי מבעה? רב אמר מבעה זה אדם המזיק ושמואל אמר מבעה זה השן. מבארת הגמרא את מחלוקתם, רב אמר מבעה זה אדם דכתיב, אמר שומר, אמר הקדוש ברוך הוא, עת הבוקר יבוא בוקר, דהיינו גאולה לצדיקים וגם לילה וגם רע לרשעים. אם תבעיון, אם תשובו בתשובה ותבקשו מחילה, בעיו, תשובו. הרי לנו שלשון בעיו נאמר באדם. והפסוק הוא בספר ישעיה, פרק כ"א פסוק י"ב. שמואל אמר מבעה זה השן, דכתיב, איך נחפשו עשיו נבעו מצפוניו. פסוק בספר עובדיה, פרק א' פסוק ו', ועובדיה מתנבא על מפלתם של אדום בני עשיו, ואומר שכל רכושם יימסר לידי הבבלים, ובידם לא יישאר מאומה. הוא ממשיך ואומר איך נחפשו עשיו, חיפושם של הבבלים אחר רכושו של עשיו, נגלו מצפוניו, חשף גם את מצפוניו, מקומות המסתור שבהם יחבי את ממונו. שואלת הגמרא מהי משמע, איך משמע מהפסוק נבעו, שזה כינוי לשן? מפרשת הגמרא כדי מתרגם רב יוסף, דבר זה מתברר מתוך התרגום שתרגם רב יוסף את הפסוק. יחדין יתבלש עשיו יתגליין מורוי. אך בלשו וחיטטו אצל עשיו וגילו אפילו את האוצרות שהיו תמונים במקומות המסתור שלו. הרי שהתרגום של נבעו זה יתגליין, דהיינו נתגלו, ולכן כינה התנא את השן מבעה, כי שן לפעמים מגולה ולפעמים מחוסה. שואלת הגמרא ורב שאמר שמבעה זה אדם המזיק, מה איתם לא אמר כשמואל? למה הוא לא סובר כמו שמואל שמבעה זה שן? משיבה הגמרא, אמר לך, רב יוכל לתרץ לך. מי קטני האם נאמר במשנה נבעה? שאז היה מובן שזה שן. אבל לא כך נאמר. ולשיטת שמואל שכן סובר שמבעה זה שן, על שם שפעמים שהיא גלויה, היה לתנא לומר שהשן היא נבעה בלשון נפעל, ולא מבעה בלשון פועל על אחרים. שואלת הגמרא ושמואל, מה איתם לא אמר כרב? משיבה הגמרא, אמר לך, יוכל שמואל לתרץ לך, מי קטני האם נאמר במשנה בועה? לדברי רב, היה התנא צריך לומר בועה, כי לשון הכתוב בעיו. חוזרת הגמרא ומקשה, מכדי הרי, כיוון שקרא היא לא כמר דייקי ולא כמר דייקי, הפסוקים אינם מדויקים, לא כמו רב ולא כמו שמואל, שוב קשה רב, מה איתם לא אמר כשמואל? מיישבת הגמרא, תנא שור וכל מי לדי שור. כששנה התנא שור, בכלל ארבעה אבות הנזיקין, הוא כלל בזה את כל אבות הנזיקין של שור, דיינו קרן, שן ורגל. ולכן הוא לא פירש שמבעה זה שן, כי היא כבר כלולה בשור. שואלת הגמרא ושמואל שסובר שמבעה זה שן, נעמי גם יש לשאול תנא לי שור, הרי התנא כבר כתב שור בין ארבעת אבות הנזיקין וממילא גם שן כלולה בו. מתרץ את הגמרא אמר רב יהודה לשיטת שמואל, כשהתנא במשנה כתב שור, הכוונה לקרנו בלבד ולא לכל האבות הכלולים בשור. וכשהוא כתב מבעה, הכוונה לשינו. כוונת התנא לשן. ובהמשך תקשה הגמרא, אז למה הוא שייר רגל? ומבארת הגמרא לפי פירוש זה את המשך המשנה ששנינו, לא הרי השור כהרי המבה ולא הרי המבה כהרי השור. ואחי כאמר, כך מתפרשת המשנה, לא ראי הקרן אינו דומה שור, דהיינו הקרן שהוא מיוחד במה? שאין הנאה להזקו, כראי כמו המבה, דהיינו השן שיש הנאה להזקה. ואם היה נאמר הקרן, לא היינו למדים ממנו שן, ולא ראי השן, ולא ראי ולא המבעה, דהיינו השן שהוא מיוחד במה שאין כוונתו להזיק, כראי השור, דהיינו הקרן שכוונתו להזיק, ולכן אם היה נאמר רק שן, לא היינו למדים ממנו קרן. ותוספות מסבירים שאם חייבה התורה על נזקי שן כשאין כוונתה להזיק וקל יותר לשומרה, אין ללמוד ממנה לחייב על נזקי קרן שכוונתה להזיק, ושמירתה קשה יותר. בקשה הגמרא, מדוע אי אפשר ללמוד קרן משן, ולאו קל וחומר הוא? והרי כוונה להזיק הוא צד לחיוב, אם כן יש ללמוד קרן משן. ומה שן שאין כוונתו להזיק חייב בתשלומי נזיקין? קרן שכוונתו להזיק לא כל שכן שיהיה חייב? תרץ את הגמרא, אי צריך, הייתה צריכה התורה לכתוב קרן, ולא היינו יכולים ללמוד קרן משן בקל וחומר. מדוע? כי אם לא היה נאמר קרן, סל כדאי תחמינה היה עולה על דעתך לומר שעל נזק שעושה ממונו בכוונה פתור. למה? מיד דעה והעבד ואמה, כמו שמצינו לגבי עבד ואמה שהזיקו, שהבעלים פטורים על נזקיהם. כמבואר במשנה לקמן בדף פז עמוד א', העבד והאישה פגיעתן רעה, החובל בהם חיה, והם שחבלו באחרים, פטורים. והרי עבד והאמה, לאו אף על גב דה כוונתם להזיק, למרות שכוונתם להזיק אפילו האחי פטירי, בכל זאת, פטורים הבעלים. והגמרה כאן באה ואמינה סוברת שהטעם, שאדון פטור על נסקי עבדו ועמתו, זה כיוון שכוונתם להזיק וקשה לשומרם שלא יזיקו והנוס על נסקיהם. החנמי גם כן לגבי נסקי קרן, לא שנה, זה לא שונה. ואף שקרן כוונתה להזיק, פטור. ולא היינו לומדים לחייבה משן שאין כוונתה להזיק. לכן, חייבת התורה לכתוב שחייבים על קרן. דוחה הגמרא ואומרת, אמר רב אשי, את הוא עבד ועמה, לאו טעם הרבה יתבעו. וכי בעבד ועמה אין טעם גדול לפתור את הבעלים אם הם הזיקו? והרי הטעם שהאדון פטור על נסקי עבדו ועמתו הוא, מחשש שמה יקניתנו רבו את העבד, וילך העבד וידליק גדישו של חברו, ונמצא זה מחייב את רבו מאמנה בכל יום בתשלומי נזקיו. ואם כן, אין הוכחה משם שכוונתו להזיק, זה טעם לפטור. אם כן, חוזרת השאלה, למה לא נלמד שחייבים על קרן משן על ידי לימוד קל וחומר? מדרצת הגמרא אל הפרי חכי, כך מתפרשת הצריכותה במשנה. לא ראי הקרן, אין דין הקרן החמור בכך שכוונתו להזיק כראי השן כמו השן הקל שאין כוונתו להזיק. ואם היה נאמר הקרן, לא היינו למידים ממנו לחייב על נסקי שן שאין כוונתו להזיק. ולא ראי השן, אין דין השן החמור בכך שיש הנאה להזיקו כראי הקרן הקל שאין הנאה להזיקו. וממילא אם היה נאמר רק שן, לא היינו למידים ממנו לחייב על נסקי קרן שאין הנאה להזיקו. שואלת הגמרא לרב יהודה הסובר שהתנא כתב במשנה שור גם לקרנו ומבעה הוא כתב לשינו, נשאלת השאלה ורגל מהי? מה קורה עם נזק הרגל? שיירה? וכי שייר אותו התנא ולא כתבו במשנה? והרי הרגל הוא אחד מאבות הנזיקין. מתרצת הגמרא במשנה לקמן בדף ת' עמוד ב', שנה התנא כלל. כשהזיק חב המזיק תשלומי נזק. ובמילים הללו זה בא להטויי רגל, זה בא לרבות את נזק הרגל. שואלת הגמרא וליטניה בהדיה, שישנה אותה התנא בפירוש, למה הוא שנה אותה רק בתוך הכלל? אלא חוזרת בה הגמרא מהביור הזה במשנה לפי דברי שמואל, שמבעה זה שן, ואמר רבה לפרש את המשנה לשיטת שמואל באופן אחר. תנא שור לרגלו, כששנה התנא בנבות הנזיקין שור, כוונתו הייתה לרגל, ומבעה לשינו, ומבעה זה השן. ואחי כאמר, וכך מתפרש המשך המשנה, לא הרי השור כהרי המבעה, ולא הרי המבעה כהרי השור. כיצד זה מתפרש? לא ראי אין דינו של השור, דהיינו הרגל שחמורה בכך שהזקה מצוי, כראי המבעה, דהיינו השן שקל ממנה כי אין הזקה מצוי, ולכן אם היה נאמר רק רגל, לא היינו למידים ממנה לחייב על נסקי שן. ולא ראי ואין דין המבעה, דהיינו השן שחמור בכך שיש הנאה להזקו, כראי כדין השור, דהיינו הרגל הקל ממנה, שאין הנאה להזקו. אם היה נאמר רק שן, לא היינו למידים ממנה לחייב על נסקי רגל. מקשה הגמרא לשיטת רבה וקרן מאי, מה קורה עם נזק הקרן? שיירה, שייר אותה התנא ולא כתב אותה במשנה? והרי היא אחת מאבות הנזיקין. מתרצת הגמרא, הכלל שאמר התנא כשהזיק חב המזיק, בא להטוי איזה בא לרבות קרן. שוב שואלת הגמרא וליטניה בהדיה, שישנה התנא את נזק הקרן בפירוש, מתרצת הגמרא במועדין מתחילת ההנקמה אירי. המשנה מדברת רק על אבות נזיקין שחייבים לשלם נזק שלם כבר בפעם הראשונה שהזיקו. אבל בתמין ולבסוף מועדין, לא כמה אירי. המשנה אינה מדברת על מזיק שתחילתו תם וסופו מועד, כגון קרן, שבנגיחות הראשונות משלם חצי נזק, ורק לאחר שלוש נגיחות משלם נזק שלם. שואלת הגמרא ושמואל, מה איתם הלא אמר כרב? שמואל, למה לא סובר כמו רב שמבעה? זה אדם המזיק, וזאת אחרי שמהפסוקים אין הוכחה ברורה כדברי שמואל, כי הרי גם לדבריו קשה הלשון מבעה, היה צריך להיות כתוב נבעה, כמו ששאלה הגמרא לאל בדף ג' עמוד ב', תרץ את הגמרא אמר לך, יוכל שמואל לתרץ לך, איסל כדאי תך אם תרצה לומר שמבעה זה אדם המזיק, יהיה קשה, הקטן היא סעיפה, הרי נאמר לכמן במשנה, בדף תדבב עמוד ב', ששם עונה התנה, חמישה מזיקים תמים וחמישה מועדים, ופורט את המשנה את חמשת המועדים ומנו שן ורגל, ושור המועד, שור שנגח שלוש פעמים, ויתרו בבעלה ונגח בפעם הרביעית, חייב לשלם נזק שלם. ושור המזיק ברשות הניזק, שור שנכנס לחצר של אחר והזיק שם את כליו של בעל החצר, אף שהזיק בקרן שחיובה בדרך כלל הוא חצי נזק, כאן הוא משלם נזק שלם. והטעם מבאר את הגמרא לקמן בדף תתוו, משום שהטנה של המשנה שם הוא רבי טרפון שמחייב על נזקי קרן בחצר הניזק נזק שלם, ואדם המזיק גם הוא נכלל בין המועדים. הרי שאדם המזיק כבר הוזכר בסיפה, כאמור במשנה לקמן בדף תתוו. בהכרח שמבעה שהוזכר אצלנו במשנה הפותחת את המסכת, אינו אדם המזיק. שואלת הגמרא וליתנה ברישה, שישנה הטנה אדם המזיק ברישה, אצלנו בפתח מסכת בבא קמא במשנה הראשונה. משיבה הגמרא בנזקי ממון כמאירי, המשנה שפותחת את מסכת בבא קמא מדברת על ממונו שהזיק, אבל בנזקי גופו לא כמאירי, שגופו הזיק של האדם, בזה לא מדברת המשנה. שואלת הגמרא ורב נמי לשיטתו של רב שפירש שמבעה זה אדם המזיק, גם כן יש לשאול, לשם מה מנה התנה אדם ברישה, למה כתב התנה בנבות הנזיקין? את האדם המזיק אצלנו במשנה פותחת את מסכת בבא קמא, הקטן היא אדם בסיפה. הרי לכמן בדף תתוו, במשנה נמנה אדם המזיק בין המועדים מתחילתם. מתארץ את הגמרא, אמר לך רב, רב יוכל לתארץ ולומר לך, הוא מה שחזר התנה ושנה לכמן אדם המזיק בדף תתוו במשנה, למחשווי בעדי מועדינו דעתה, כדי לכלול אדם המזיק יחד עם שאר המועדים מתחילתם ששנויים שם במשנה. ומפרש את הגמרא את הצריכותה של המשנה לשיטת רב. ומהי? מהי לשון המשנה אצלנו בפתח המסכת? לא הרי השור כהרי המווה ולא הרי המווה כהרי השור. אחי כאמר, כך כוונת התנה במשנה. לא ראי השור אין דינו של שור שחמור, שכשהרג אדם שהוא משלם את הכופר, שור שהועד להריגת בני אדם ונגח אדם בפעם הרביעית והרגו, חייב לשלם כופר ליורשי הנהרג. כאמור בספר שמות פרק רפא לפסוק למד, אם כופר יושט עליו ונתן פדיון נפשו ככל אשר יושט עליו. יש מחלוקת לקמן בדף מם, עמוד א', היא משלמת שומת דמיו של המזיק או של הניזק. אם כן, אין דינו של שור שחמור שכשהרג אדם משלם את הכופר, כראי האדם שהוא קל שאם הרג אדם שאין משלם את הכופר. אדם שהרג את חברו במזיד נהרג ובשוגג גולה והוא לא חייב כופר. אם היה נאמר בתורה רק שחייב על נזקי שורו, לא היינו למדים ממנו לחייב אדם. ולא ראי האדם המזיק שחמור, כי כשהזיק שחייב מלבד תשלומי הנזק עוד ארבעה דברים שהם צער ריפוי שבט ובושת, כמבואר במשנה לקמן בדף פ"ג עמוד ב', כראי השור כדינו של השור שהוא קל יותר שאין בו חיוב לשלם מלבד הנזק עצמו, אין חיוב לשלם את הארבעה דברים. אם היה נאמר לחייב רק על האדם המזיק, לא היינו למדים ממנו לחייב על נזקי שור. שואלת הגמרא, נאמר במשנה הצד השווה שבהן שדרכן להזיק, וקשה לשיטת רב, ששור זה הרי שם כולל לכל נזקי השור, וכוונת התנא לכלול בשור גם קרן. נשאלת השאלה, וכי שור דרכו להזיק, וכי ניתן לומר על נזקי קרן שהם נזקים רגילים ושכיחים אצל הבהמה? מתרצת הגמרא, מה שאמר התנא שקרן דרכה להזיק, כוונתו במועד, בקרן מועדת. שואלת הגמרא, ומועד דרכו להזיק, וכי לאחר ג' נגיחות נעשית הבהמה רגילה לנגיחות? והגמרא סברה שגם לאחר שהשור נוגח ג' פעמים ונעשה מועד לנגיחות, הנגיחה אינה נהפכת אצלו למעשה רגיל, אלא שלאחר ג' נגיחות שוב אין הנגיחה מוגדרת כמעשה משונה, ולכן מחייבים אותו בנזק שלם לעומת החצי נזק ששילם עד עכשיו. אז אם כן, שאלת הגמרא, האם מועד דרכו להזיק? מתרצת הגמרא, אכן, כיוון דעייד אורחהו, כיוון שנעשתה בהמה מועדת לנגיחות, זה דבר רגיל אצלה ליגח. שואלת הגמרא לשיטת רב שמבעה זה אדם המזיק, ועליו אמר התנא שדרכו להזיק וכי אדם דרכו להזיק? מתרצת הגמרא בישן, הכוונה באדם שהזיק תוך כדי שינה. שואלת הגמרא וכי אדם ישן דרכו להזיק? עונה הגמרא כיוון דחייף ופשיט, כיוון שמקופף ופושט את רגליו תוך כדי שינה, אורחהו, דרכו להזיק כל מה שנמצא סביבו. ותוספות מביאים בשם הירושלמי, שלא בכל אופן שאדם מזיק תוך כדי שינה הוא חייב, אלא רק באופן שהלך לישון ליד כלים, אבל אם כששכב לישון לא היו כלים ליד מיטתו, ובשעה שישן נניחם שם אדם אחר, פטור. ובטעם הפטור כותב התוספות לקמן בדף זך עמוד ב' בדיבור המתחיל ושמואל, משום שנחשב לאונס גמור. פה תוספות כותבים שהטעם הוא משום שהם גרמו לו, משמע שטעם הפטור הוא כיוון שמעשה הנזק מיוחס לאדם שהניח את הכלים, ולא לאדם הישן. שואלת הגמרא, עוד על רב, נאמר במשנה הצד השווה שבהם שדרכם להזיק ושמירתן עליך, לשון שמירתן עליך משמע שמירת ממונו עליו, ולא שמירת עצמו. ואם אתה רב סובר שמבעה זה אדם, לשון שמירת גופו עליו הוא שהיה צריך לשנות במשנה, ולא בשמירתן עליך. משיבה הגמרא, ולטעמך, לשיטת שמואל שסובר שמבעב במשנה זה שן, מכל מקום עד תני קרנה, שנה תנה קרנה בברייתא, ארבעה אבות נזיקין ואדם אחד מהם, ושנה בפירוש אדם אחד מארבעה, ועליהם נאמר הצד השווה שבהם, ששמירתן עליך. גם עליו יש להקשות, שאדם שמירת גופו עליו הוא. ככה היה צריך לכתוב, אלא בהכרח חייבים לתרץ, כדי אמר לרבי אבאו לתנה, תני תשנה בברייתא לגבי אדם, שמירת גופו עליו. החנמי גם במשנתנו תני תשנה לגבי אדם שמירת גופו עליו. והלשון במשנה שמירתן עליך מדבר על שאר המזיקים חוץ מאדם המזיק. מתקיף לה רב מרי, ואנחנו בדף ד' עמוד ב', מקשה רב מרי ואם המבעה זה המים, מניין לנו שמבעה הכוונה למים כפי שמקשה רב מרי, כדכתיב, כמו שנאמר בספר ישעיהו פרק סמך ד' פסוק א', כי קדוח אש המסים מים טבעי אש. כשם שהאש שורפת וממיסה כל דבר הנשלט על ידה וגורמת לביאבוע למים, הבאים עמה במגע, הרי שמבעה זה כינוי למים כשהם באים במגע עם האש. אם כן אומר שכוונת התנא שאם שפך מים לרשות הרבים ובא אדם אחר, והן ניתנפו כליו, מי ששפך את המים חייב, מתרץ את הגמרא מי כתיב מים ניבעו, טבעי אש כתיב. אילו הלשון מבעה היה מתייחס לפעולת המים המתבעבעים על ידי האש, הפסוק היה צריך לומר, מים ניבעו, לשון רבים. אבל טבעי אש בלשון יחיד משמעותו שמבעה היא פעולת האש, ואם כן לא מצינו מקור לפרש מבעה על מים. מה תקיף לרב זיד, מקשה רב זיד, ואם המבעה זה האש? דכי כתיב שרי מה שנאמר בפסוק טבעי באש הוא דכתיב, שהיא מבעבעת את המים. משיבה הגמרא יחי, אם מבעה זה אש, מהי מים דברי התנא במשנה, המבעה והעבר? הרי העבר כלול במבעה כבר. וכי תאמה תדחוק ותאמר, שבעבר לא באה תנא למנות מזיק חדש, אלא פרושק המפרש, הוא מפרש שמבעה, הכוונה לאש, לעבר, יחי, מדוע מנה תנא ארבעה אבות נזיקין, הלא רק שלושה אבו, יש לנו רק שור, בור ואש. וכי תאמה תרצה לתרץ ולומר, תנא, התנא שונה במשנה שור דעית ביתרתי, שזה שם כולל לנזקים שבאו מכוח השור, וכוונתו לכלול גם את נזקי שן וגם את נזקי רגל. ויחד עם בור ואש הם ארבעה, מכל מקום קשה יחי עם מבעה הכוונה לאש, כיצד אומר התנא במשנה, ולא זה וזה, לא מבעה ושור שיש בהם רוח חיים, נשאלת השאלה, אש מהי רוח חיים מדבי? איזה רוח חיים יש באש? ותו, ועוד קשה, אם מבעה זה האש, מהי, מה זה שנאמר במשנה, ולא זה וזה, דהיינו, לא מישור ומבעה שיש בהם רוח חיים, כי הרי האש שאין בה רוח חיים, ואם מבעה זה האש, איך ניתן לחלק בין מבעה לאש? על כורחך שמבעה אינו אש. מה זה מבעה? מחלוקת רב ושמואל, או אדם המזיק, או שן. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דפים ג' וד' ממסכת בבא קמא, עם 10 שאלות שישמשו לנו בסייעתא דשמיא, כלי לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה הפירוש לא מחל יקרנה? שאלה שנייה, מה עם תולדות השן? שאלה שלישית, מה ההבדל בין בור עומק 10 טפחים לבור שעומקו 9 טפחים? שאלה רביעית, מה הוא מבעה? שאלה חמישית, מה הפירוש כיחו וניו? שאלה שישית, למסקנה, לאיזו תולדה התכוון רב פאפה שדינה חלוק מן האב? שאלה שביעית, לרב, מדוע נקרא האדם מבעה? שאלה שמינית, מה הטעם שפטרו את האדון מלשלם על נזקי עבדו ועמתו? שאלה תשיעית, למסקנה של שמואל, תנה, שנה תנה, שור לרגלו ומבעה לשינו, איכן שנה תנה את הקרן ומדוע? שאלה אחרונה, באיזה אופן חייב אדם המזיק בשנתו? והתשובה נמצאת בתוספות. אלה הם מוריי ורבותיי, 10 השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי חבב באייר תשע"ו, ערב שבת קודש פרשת במדבר, ושבת מברכין את ראש חודש סיוון, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. בשיעור דפינו היום, סיימנו כמעט ללמוד את דפים ג' וד' ממסכת בבא קמא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו. בתחילתו של שבוע טוב חדש, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. יום ראשון כוח באייר תשע"ו, ונלמד את דף ה' ממסכת בבא קמא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, וחודש טוב ומבורך. שיהיו מלאים בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, בכל מילי דמיטב, ממקור הברכה. אורה תורה ושמחה בכל מעשינו. חלכם לא ראיתה, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך, וחודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.